ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום זבחים דף וף. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל 16 שורות מראש העמוד. בשוליים מלמול יש לנו נושא, וכתבנו קורבן שהוקרב שלא נשמע אינה מחפרת על מה שבאו. זו בעצם נושא של שאלת הגמרא שכעת נקרא בטקסט. איבא אלוהו כיפרו על מה שבאו או לא כיפרו? אנחנו מדברים על קודשים שנזבחו שלא לשמן, הקריבו אותם. נכון, הבעלים לא יוצאים בידי חובתן, הם צריכים להביא עוד קורבן כדי לעשות אותו כדת וכדין, לעשות אותו לשמה. אבל אלו שהביאו בכל זאת, שאחרי שנתקלו בשלב של לא לשמה, השאלה פה האם יש בזה איזו כוח כפרה בכל זאת. רש"י, כיפרו על מה שבו, אנחנו מסכים על רש"י למטה יותר, קודשים שנזבחו שלא לשמן וקרבו ותנן לא עלו לשם חובה וצריך להביא אחר. מיהו? מבעיה לה, אם כיפרו על החטא שפרושו עליו ונפקא מינה שלא ידאג מן הייסורים בינתיים. האם יש איזו כפרה זמני עד שהבנים יביאו את הקורבן השני ויקריבו אותו כדת וכדין? אז זה השאלה, האם יש איזו, האם יש בהם, אלו הראשונים שנזבחו שלא לשמן, כוח כפרה? הגמרא ממשיכה, אמר רב שיש הברידו אבידי, מסתבר דלא כיפרו, דיסא כדאי תכיפרו, שני, למה הוא בא? דלבאי, לא כיפרו, למה הוא קרב? אז למה הראשון, אחרי שנגיד נזבח שלא לשמע, אתה אומר, לא רק שבלים לא יוצאים מידי חובה, אבל גם לא מחפרים, אז למה מקריבים אותו בכלל? למה ממשיכים בתהליך הקרבתו? אמר רב אשי, רב שישה ברי דרבידי הכי קקש ילי. בעניין הקרבת השני יותר מהקרבת הראשון, אי אמרת בשלמה לא כיפרו, כוונה הראשון, ואפילו אחי קרב, שלא נשמור מכוח לשמור קעתי. אותו קורבן שנכון אנחנו ממשיכים להקריב אותו, זה בגלל שבשורש אותו קורבן הוקדש לשמור. זה כוונה מכוח לשמור, מתחילתו לשמור הוקדש. קראת הקלה, אבל שעשו עבודה שלא לשמע, אבל השורש הייתה לשמור. לכן אני מבין שזה הספיק להכניס בקורבן הכוח הזה, לתת אותו לקרב, למרות שהיה שלב שלא לשמור. ושני, הוא בא לחפר. אז הראשון מקריבים אותו בכל זאת כי הוא בא מכוח לשמור. אם שאלתם למה השני בא, זה בגלל שהוא בא להעניק את הכפרה שלא הושג. וזה מה שרב שישה ברי דוד אמר, שמסתבר שלא היה כפרה, אלא אי אמרת כיפרו. אבל אם אומרים שהראשון שנעשה שלא לשמה העניק כפרה, שני, למה הוא בא? למה מביאים את השני בכלל? איבא אלוהו, כאן יש נושא שממשיך עד זין עמולה, ואנחנו כתבנו בשוליים שאלה, האם עולה שנעשה לשמה מחפר על עשה? הזכרנו את הכוח כפרה על מצוות עשה בשיעור הקודם. אז עולה, קורבן עולה שיש בה יש בו בקורבן עולה היכולת לכפר על עשה, אבל השאלה פה, האם עולה שנעשתה כדת וכדין מכפר על עשה שעבר אחר שיפריש הקורבן. אז נגיד אדם יפריש קורבן עולה, לא הקריב אותו עדיין, יפריש אותו, יקדיש אותו, והוא נגיד יום אחד לא הניח תפילין, הוא עבר על המצוות עשה, האם אותו עולה שכבר הופרש לפני העבירה הזאת יכול לחפר עליו? הגמרא, תשימו לב, יש כאן שאלה, והוא שאלה, היא שאלה ארוכה. בסופו של דבר הסגנון הוא א' או דילמה ב', שני צדדים לשאלה. היא באה לו, העשה דלאחר הפרשה מחפרה או למחפרה. אני מבין שאם אדם עשה כמה עבירות עשה לפני שהוא הפריש, לפני שהוא הקדיש את הקורבן עולה, אז לכן הוא הקדיש את הקורבן עולה לחפר על אותם עבירות שלפני כן. כאן אנחנו מדברים על הוא עבר עבירות אחרי שהוא הפריש את הקורבן. האם בשעה שהוא מביא אותו, מקריב אותו בבית המקדש, האם אותם עבירות שבוצעו אחרי הפרשת הקורבן מתכפרים? א', צעד הראשון של השאלה, מי אמרינן מדידה הווה החטאת. האם נשווה את העולה לקורבן חטאת? מה החטאת לקודם הפרשה אין ואחר כך הפרשה לא? אם אדם למשל אכל חלב בשוגג והפריש אחר עבירה, הוא הפריש את הקורבן, בסדר, זה הקורבן מיועד לחפר עליו, אבל אם אדם הפריש קורבן חטאת ואחר כך אכל חלב, הוא יצטרך להביא עוד קורבן חטאת, כי הוא עשה עבירה אחרי הפרשת החטאת. אף החנמי גם אצלו עולה דקדם הפרשאין לאחר פרשנו, עוד דיומה לא דמי לחטאת. מצד שני, אתה לא יכול לדמות את הקורבן עולה לקורבן חטאת. דחטאת על כל חטא וחטא באי ליטויי חד החטאת. בעניין עבירות שמחייבים קורבן חטאת, אדם אכל חלב מביא קורבן חטאת, אחר כך הוא אכל דם מביא עוד קורבן חטאת. לא רק זה, אם אדם אכל חלב ואכל דם, הוא צריך להביא קורבן חטאת נפרד על החלב, קורבן נפרד על הדם. והכה בעניין עולה, אומר הגמרא, כיוון דאיקה כמה עשה גבי מחפרה, אם אדם לא הניח תפילין, הוא לא ניענע את הלולב, הוא לא שם מזוזה, כל מיני עבירות עשה שהוא לא קיים אותם, הוא יכול להביא קורבן עולה אחד, וזה יהווה לו כפרה על כמה עשה. זה די שונה מהחטאת. אז מאחר שעולה יש לה כוח הזה לחפר על כמה עשה, העשה דלאחר פרשה נמי מחפרה. אז זה יכול להיות שזה צד השני של השאלה, שגם היכולת לעולה לחפר על עשה שהתרחש, שעבר עליו אחר הפרשת העולה, גם כן העולה הזה יחפר עליו. עכשיו יש לנו עבודה לפשוט את השאלה הזאת. אמרנו שהנושא הזה ממשיך עד זין עמוד א', יש לנו עוד סימונים, צורת המעוין בצד תחת הכותר מבנה, אנחנו מציינים שזה עד עמוד ב', המעוינים האלו עם ניסיונות לפשוט השאלה הנ"ל. אם החלק עליון צבוע שחור, זה מראה או כיוון לא כיפר על הסדר ההפרשה. בעמוד ב' נראה הפוך, עם החלק התחתון צבוע שחור של אותו מעוין, זה מראה על כיוון שכן מחפר. הגמרא, תא שמע, נשים לב שהניסיון הזה הוא ניסיון ארוך ולכן הוא מסומן בהתאם. תא שמע, ושמח ונרצה לו לכפר עליו. שמח זה סמיכת ידיים, הבעלים סומכים ידיהם על ראש הקורבן. וכי סמיכה מכפרת, ולא אין כפרה לבדם, דם, כוונה זריקת הדם הוא המחפר, כשאדם מביא קורבן עבור כפרת עוונות, זה על ידי זריקת הדם, שנאמר כי הדם הוא בנפש יחפר. אלא מה תלמוד לומר ושמח ונרצה לחפר? מה זה ושמח? מסמיכת הידיים הוא מהווה את הכפרה, שאם עשה לסמיכה שירי מצווה, מעלה וכתוב כאילו לא כיפר. וכיפר, אם אדם מתייחס בבוז או בזלזול בעניין סמיכת ידיים, כלומר הוא לא שמח, שזה כוונה שירי מצווה, רק שהיא כותב למטה שלא נחשבה בעיניו ולא עשה, הוא לא עשה את הסמיכת ידיים, אז בכל אופן אדם מתכפר, כי הסמיכה לא מעכב, אבל לא יפה. רש"י כותב כאילו לא כיפר וכיפר, כלומר אף על פי כן כיפר. נמשיך בגמרא. הלשון הזה כאילו לא כיפר וכיפר, מי כיפר ומי לא כיפר, מה הכוונה? מי לאו? דכיפר, אותו קורבן שהוא אותו קורבן עולה שהוא הביא ולא שמח ידיו, מה הכוח שבקורבן? דכיפר עשה דקודם הפרשה, לא כיפר עשה דסמיכה. מתי סומכים? אחרי שהוא הקדיש את הגובן, אחרי שהוא הפריש את הגובן, יש מצווה לסמוך ידיים. אבל מה רואים? לא כיפר עשה דסמיכה, דהוי לי עשה דהלאחר הפרשה. אז אתם רואים שעד כאן התשמע להראות שלא כיפר על עשה דאחר הפרשה. כעת עוד סימונים, תשימו לב, המשולשים שמופיעים פה, הסברנו בצד, מעקב אחר מסע ומתן. אז עם השפיץ למעלה, זה, פה זה יהיה ניסיון לדחות את התשמע, ובהמשך יהיה תגובה לדחייה, וזה ממשיך עד עמוד ב'. הגמרא, הגמרא דוחה. עכשיו ניסינו להסיק מהביטוי כאילו לא כיפר וכיפר, פשוט העולה מחפר על עבירות לפני הפרשה, הוא לא כיפר על זה שהוא לא עשה סמיכה. סמיכה זה פה, האי סמיכת ידיים הוא עבירה לאחר הפרשה, והוא לא מחפר על זה. אמר רבה, עשה דסמיכה כאמרת, אתה מנסה להוכיח האי יכולת לחפר על עשה דאחר הפרשה מהדין סמיכה, ממצוות סמיכה, שאני אתם דחוק כמה דלו שחית, כל זמן שהקורבן לא נשחת בעמוד וסמיכקאי, כלומר הוא לא עבר על העבירה, הוא לא עבר על עבירת סמיכה עד שעת השחיטה. אז זה לא נקרא, זה לא נקרא עבירה של אחר הפרשה, אין עבירה, עדיין יכול לסמוך. לאחר עוד פעם אמרנו פה שאני אתם דחוק כמה דלו שחי במוד וסמוך קי, אימת אבי עשה, מתי יש עבירה פה של אי סמיכה? לאחר שחיטה. לאחר שחיטה לא קם מביילן, אף אחד לא מעלה אפשרות שיהיה כפרה על עבירות, שיהיה כפרה מקורבן מסוים על עבירות אחר שחיטת אותו קורבן. אני רק רוצה לציין שזה מה שאנחנו אומרים עכשיו, הדבר הזה עלול להשתנות במהלך הגמרא, אבל לבינתיים הניסיון להביא הוכחה מסמיכה פשוט לא שייך לענייננו, כי עבירת הסמיכה לא באה לידי ביטוי עד אחר שחיטת הקורבן. אחר שחיטת הקורבן אין הווה מינה שיהיה כפרה. אגב, תוספות למטה אומר לאחר שאתה לא קם מבעלן, בסוף הסוגיה באי רבי ירמיה אפילו לאחר שחיטה, כפי שאמרנו, זה, כאן זה לא סוף פסוק, אבל לבינתיים סמיכה אינה הוכחה על עבירה, על עשה, עבירת עשה אחר הפרשה, כי אחר הפרשה עדיין אין עבירת עשה. ממשיך הגמרא עם שאלה, אמר לרב הונא בר יהודה לרבה, אמה כדי לפרש הביטוי כיפר ולא כיפר בסוף הבריתה, אמה תגיד כך, כיפר גברה, אותו אדם שלא סמך ידיו על הקורבן, כיפר גברה. הגמרא ממשיכה למות בית, לא כיפר קמי שמעיה, מי לא תנן, אז יש מקור שיבסס את הניתוח הזה. אבל לפני שנתקדם, רש"י בסוף עמוד א', כיפר גברה על כל עשה שבידו וניצל מן האיסורין. הביטוי שוב פעם שראינו לגבי אדם שלא עשה סמיכה, למה לא ניתן להסביר את הביטוי כאילו לא כיפר וכיפר? כיפר גברה, כמו שרש"י הסביר, הוא מסיק כפרה על כל עשה, על עשה שבידו משהו לא קיים, והוא ניצל מן האיסורין. וגם שוב פעם ממשיך בעמוד ב', לא כיפר כמשמעיה, ורש"י שורה ראשונה, לא כיפר כמשמעיה לנחת רוח לקונו, ולא עבד מצווה מן המובחר. וממשיך הגמרא, מי לא תנן, בקשר למצורע שמביא קורבנות, והמצורע שמגיע לבית המקדש לטהרתו, יש פרוצדורה של מתן שמן על בהונות ידיו ורגליו, יש מתן שמן על ראשו, והפסוק אומר בעניין מצורע והנותר בשמן אשר על כף וכולי, הכהן ששפך שמן בכף ידו כדי לבצע את המתנות שמן על המצורע, נשאר אחר כך שמן בכף ידו, וכיפר, כתוב וכיפר עליו הכהן לפני השם. אם נתן, אם נתן כוונה אותם, אותו שיירי שמן שהכף ידו, אם הוא נתן אותם על ראש על ראש המצורע, אם נתן כיפר, ואם לא נתן לא כיפר, דברי רבי עקיבא. רבי יוחנן בן נורי אומר שיירי מצווה הן מתן שמן הזה על ראש המצורע, זה לא מעיקר הדין, שיירי מצווהן, בין ניתן בין שלא ניתן כיפר, ומעלין עליו כאילו לא כיפר. מה כאילו לא כיפר? אילמה דמבילי לתויי קורבן אחינה, שהמצורע הזה צריך לחזור על כל המהלך הבאת הקורבן כולל השמן. האמרת בין ניתן בין לא ניתן כיפר, גם האי מתן שמן על ראשו לא מעכב את התארה, את הכפרה, אלא כיפר גברה, כלומר אם, אפילו אם לא ניתן השמן על ראשו הוא כן מתכפר, הוא נתאר, לא כיפר גם ישמעיה, כי לא נעשתה המצווה הפרוצדורה בשלמותה. אחנמי, זה שלא עשה סמיכה כיפר, הגברה כיפר, והלא כיפר זה שייך לקמי שמעיה. אז השאלה שוב פעם, למה לא נוכל לתת את זה כהסבר למשפט הזה בסוף הברייתא? הגמרא עונה, הטעם נמי, במצורע כיפר זה לגבי מתן בהונות. אלו הם עיקר מתנת השמן שהזכרנו לפני כן, שנותנים, הכהן נותן על בהונות ידיו, בהונות רגליו של המצורע, מתן שמן. לא כיפר, מתנות הראש. ביחס לנאמר עכשיו, כלומר כיפר מתן בהונות, לא כיפר מתנות הראש, רש"י אומר דבר שבעיני המפרשים קצת מפתיע. הוא אומר לא כיפר מתנות הראש, רש"י אומר ויביא לוג אחר ויתן מתנות הראש. על זה תוספות מקשה, והשיטה המקובצת אות ב' מצטט את רש"י ומצטט את גם המתנגדים. אות ב' בשיטה המקובצת נקרא ונלמד את זה ביחד, לא כיפר מתנות הראש, פירוש הקונטרס, ויביאו לוג אחר וכו', ולא נהירה. דאמרינא בפרק הוציאו לו, נשפך הלוג אחר שגמר מתנותיו של בהונות, דברי הכל, מתנות הראש לא מעכבות. זה נגד רש"י. לא מעכבות, אז אין צורך להביא לוג אחר, לוג זה הכמות של השמן שהמצורע צריך להביא. אלא נראה, דמעיקרא פירש כיפר גברא, זאת אומרת לפני המשולש האחרון ההצעה הייתה כיפר גברא, אבל לא כיפר זה כמשמעיה, דמעיקרא פירש כיפר גברא להגן מן הייסורין, לא כיפר כמשמעיה שלא עשה מן המובחר ודחי. ומה שראינו במשולש האחרון זה מהווה דחייה לאותה הצעה, וזה לא מקרי, לא כיפר בשביל כך. כלומר אי מציאת נחת רוח בשמיים זה לא, זה חריף מדי להגדיר את זה כלא כיפר, אלא כיפר מתן בהונות, לא כיפר מתנות הראש כמשמעיה. עכשיו העובדה, יש כאן עובדה שהוא לא עשה מתנות הראש, אז בזה אפשר לומר אחרי שקבענו כי עובדה הוא לא עשה מתנות הראש ולא עשה בהן נחת רוח להיות צרור, אבל להביא לוג אחר לכולי אלמה לא צריך. נחזור לגמרא. בינתיים אנחנו עוסקים בשאלה העיקרי, האם עולה, קורבן עולה, מחפר על עשה דלאחר הפרשה, אחרי שהוא הפריש את הקורבן עולה, אחרי שהתניש אותו, הוא עשה עבר לעבירת עשה. תשמע, והמעוין הזה, כפי שקבענו מראש, הוא לכיוון להוכיח שכן יש כפרה על עשה דלאחר הפרשה. תשמע, רבי שמעון אומר, יש כאן קטע בסוגריים, הם לשם דילוג, כי בתוכם יש לשון שצריך תיקון. אז אם אנחנו נדלג עליהם לשנייה, רבי שמעון אומר, סירי עצרת, למה אין בהם? סירי עצרת הם קורבנות שמופיעים, שני סירים שמופיעים בתורה, אחד מופיע בספר ויקרא, ואחד מופיע בתורה בספר במדבר. אחד פלוס אחד זה שניים, שני סירים שמביאים אותם בחג השבועות, למה אין באים? זה השאלה שרבי שמעון מעלה, אבל דילגנו על קטע, נחזור. רבי שמעון אומר, כבשי עצרת למה אין באים? כבשי עצרת שלמים דינו, הם קורבן שלמים, ואנחנו יודעים שהם באים יחד עם קורבן שני הלחם ש מיוחד לחג השבועות, אותו קורבן שנקרא שני הלחם, הם בהם, כשמביאים את זה, זה מתיר לבית המקדש להקריב מנחות מהתבועה החדשה. אין צורך להיכנס לזה עכשיו, אז זה פרשה בפני עצמה. זה לגבי כבשי עצרת, אין פה מקום לשאול למה הם באים. סירי אלא סעירי עצרת למה אין באין. ורשי מציין, כמו שאמרנו מקודם, סעיר אחד מוזכר בספר ויקרא, ועשיתם סעיר עזים אחד לחתן. יש עוד סעיר שמוזכר בספר במדבר, בפרשת פנחס, בעניין הקורבן המוספין, שמוזכר שם. אז למה אין באין? הגמרא עונה, על טומאת מקדש וקודשיו. אם זה מוכר לחלק מכם, זה בגלל שאתם זוכרים את הסוגיות במסכת שבועות. והקורבנות האלו באים לחפר על מי שנכנס לבית המקדש בטומאה באי ידיעה, או אכל קורבן בטומאה באי ידיעה. נזרק דמו של ראשון, שני למה קרב? אם אתה אומר שסירי עצרת הם מחפרים על טומאת מקדש וקודשיו, למה צורך לשניים? אתה, כשזרקו את הדם של הראשון, זהו, הוא כיפר. שני למה קרב? תשובה, על טומאה שרואה בין זה לזה. עכשיו, ההווה מן הפה, אם קרה טומאה בשוגג, בין הקרבתו של זה להקרבתו של זה. גם נציין שכשאנחנו מדברים על טומאת מקדש וקדושיו, יש מצוות עשה, וישלחו מן המחנה כל צורה וכל זב. יש מצוות עשה להרחיק אנשים טמאים מבית המקדש. אז אנחנו אומרים שהשני בא לחפר על מה? על טומאה שאורעה, שקרה. עכשיו האב אמינה, זה בין הקרבה של הראשון להקרבה של השני. אמור מעטה, מכאן ניתן להסיק מסקנה, ראויין היו ישראל להקריב קורבנותיהם בכל עת ובכל שעה. אם אנחנו חוששים לטומאה שהתרחשה בין הקרבת הראשון להקרבת השני, אז יש לחשוש לעבירות כל עת ובכל שעה, ואז צריכים להביא קורבנות כל הזמן, כל חמש דקות, קורבן, 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 בגלל החשש מבני עבירות כאלו. אלא שחיסך הכתוב. התורה חסה הממונון שישראל, זה יהיה מה שנקרא יותר מדי לחשוש לכל מיני עבירות של תומה שפוטנציאלי יכול להיות. והאחה, נחזור לענייננו. פה, בעניין הסירי עצרת וכפרתן על תומה, דעשה דלאחר הפרשה הוא וכמחפרה. מה קרה פה? הוא הקדיש שני סירי עצרת, הפריש אותם. זאת אומרת, בית המקדש הפרישו את הקורבנות האלו, שחטו, הקריבו את הראשון. למה בהם מביאים את השני? כדי לטפל, לחפר על טומאת מקדש וקדושיו שאירעה בין הראשון לשני. אבל אותו שני כבר הופרש מאתמול, כבר הוקדש והופרש מאתמול, ורואים שהוא מחפר על טומאת מקדש וקדושיו, שזה סוג של או דוגמה של עבירת עשה שקרה מתי? אחרי שחיטת, אחרי הקרבת הראשון, לפני הקרבת השני. אותו עשה דוגמה לעשה לאחר הפרשה, כי הפרישו את הקורבנות האלו מאתמול, וזה מועיל. טוב, אז עד כאן התשמע, כפי שראיתם בסימון הארוך. אז הנה, אנחנו אמורים לחשוב שהפריש עולה ועבר על עשה, יש לו כפרה. כעת הגמרא ממשיכה עם דיון ער ביותר. תשימו לב, יש כאן משולשים לשני כיוונים, ובצד תחת הכותרת מבנה, אנחנו קוראים לזה מעקב, עם השפיץ למעלה, ניסיונות לומר אתה לא מחפר על עשה דרך ההפרשה. הפוך, דחייה, יש מקום לומר זה מחפר. נחזור לגמרא. ניסיון פה לדחות מה שאמרנו. אי דאפרישינו בבת אחת שני אסירים אלו, הכי נמי שלא יהיה כפרה על עשה של האחר מכן. זה אותו שני לא יכפר על שום דבר. אחה במאי עסקינן, מה שאנחנו פה אומרים שהשני מחפר על תומה שיראה אחר הראשון, דאפרשינו בזה אחר זה. כלומר הציבור מביאים את השני העשירים האלו, הפריש רק אחד, אז הוא מחפר על תומת מקדשיו עד הפרשתו. שואלים למה מביאים שעיר שני? תשובה, עוד לא הפרישו שעיר שני, עובר כמה זמן ואחרי שהקריבו את הראשון, אפשר לומר אפילו הפרישו את הראשון, עוד לא הפרישו את השני, קרה תומה בין הפרשת הראשון להפרת השני, מה יחפר על התומה שיראה אחרי הפרשת הראשון? הסעיר השני שעוד לא הפרישו. אז אתם רואים שכל הכפרה שאנחנו מדברים עליו זה על כפרה על תומת מקדש לפני הפרשת הקורבנות. ובכך אנחנו נגיד שאין כפרה על עשה דאחר הפרשה. הגמרא שואלת, ולכו ולמה לי לקרא? האם אנחנו כאן עומדים ואומרים לגבי התורה דרך כתיבה בזה אחר זה כתיבה? כשהתורה מלמדת על הבאת שני סירים בחג השבועות, זה בתנאים אלו, דווקא בתנאים כאלו, כי אחרת אם הוא יפריש אותם בבת אחת אז אין צורך לשני. זה קצת דחוק להגביל את התורה למציאות כזאת בלבד. רש"י כותב, ולקום ולי מלא וכו', בתמיהה אפשר שלא בא הכתוב אלא לכך, ולא בכל שנה הצריכו הכתוב שניים. אז יש שנים שיפרישו אותם ביחד, ואז אתה אומר, אז אם כך אז אין צורך להביא את השני. כל זה לא מסתבר. הגמרא ממשיכה, כאילו מאחר שלומר שיהיה קשה לדחוק ולומר שכל השנים מביאים את הסירים בהקדשה בהפרשה זה אחר זה, זה לא מסתבר, אלא יותר מסתבר לומר שיש כן כפרה על עשה דאחר הפרשה. אבל הגמרא לא רוצה להסיק כך כל כך במהירות. אמר רב פאפה, וכאן המשולב שוב פעם השפיץ למעלה, ואנחנו בכיוון לומר שלא מחבר על עשה דאחר הפרשה. מצד שני, זה דחוף לומר שמפרישים אותם זה אחר זה. צריכים לקחת בחשבון שיש שנים שמפרישים את שניהם ביחד, בבת אחת. אז מה התועלת לשני אם כן? אמר רב פאפה, אנחנו כאן ניכנס כעת לתת סוגיה, תת נושא, והכותרת לב בית דין מתנה עליהם. אמר רב פאפה, קורבנות ציבור כאמור, את מתם מנסה להביא הוכחה מסעירי עצר, זה קורבן ציבור, שאני קורבן הציבור, דלב ביתים מתנה כמתנה עליהם, כמתנה כמתנה לשון תנאי. ומה זאת אומרת? בפועל יכול להיות שרחשו את שניהם ביחד, כי אנחנו לא רוצים לדחוק ולהעמיד את המקרא רק בנסיבות או במצב או בקשר שהפרישו זה אחר זה. לא, בפועל גם אם הפרישו אותם ביחד, זה לא נחשב הפרשה. זה עוד לא נחשב הפרשה. אז איך זה יכול להיות שבפועל אנחנו בבית המקדש רוחשים את שניהם ביחד, וזה לא נחשב ביחד? זה מכוח הרעיון הזה של לב בית דין מתנה עליהם, ובכך זה לא יחשב, זה לא נחשב הפרשה עד סמוך להקרבתה. אז נכון הוא כאילו שמו שניים, יעדו שניים לשני סירים לסירי עצרת. הסירי עצרת מיועדים לחפר על תומת מקדש וקדשיו, אבל הכל רק על תומת מקדש וקדשיו שהיה לפני הפרשה. מתי הפרשת השני? לא כמו שהיה נראה לעין, אלא הפרשת השני נחשב הפרשה בדיוק סמוך מיד לפני ששוחטים אותו. אז בסדר, הסיר הראשון כיפר תומת מקדש וקדושיו עד הפרשתו, הסיר השני מכפר על תומת מקדש וקדושיו עד סמוך להפרשתו. מתי זה? באופן הלכתי זה סמוך להקרבתו, אבל אין כאן דוגמה של כפרת עשה לאחר הפרשה. עכשיו הרעיון הזה של לב בעניין קורבן הציבור, יש לב בית דין מתנה עליהם, כי רבי יהודה אמר שמואל, קורבנות ציבור סכין השחיטה, סכין מושחתן למה שהן. ברש"י, קורבנות ציבור סכין השוחטן מושחתן למה שהן רואים ועומדים, ואפילו לא ידע השוחט מה הן, כגון תמידים שלא הוצחו לציבור. קורבן תמיד, מקריבים תמיד של שחר, תמיד של בן כל יום ויום, זה קורבן ציבור. יש תמידים שלא הוצחו לציבור, שנקחו מתרומה ישנה, רכשו אותם מהשקלים שאספו והצטברו בתרומת הלשכה עד ניסן. והגיע אחד בניסן שמצווה להביא מן החדש, כנראה בראש השנה. אז יש לנו מצב של קורבנות תמיד, קורבן תמיד, זה תופעה שקורה בסוף השנה, בסוף חודש אדר. יש קורבנות שהיו מיועדים להיות תמיד של שחר, תמיד של ברביים, ולא הקריבו אותם, הם נרכשו מכספים של שנה שעברה. הגיע א' ניסן ועומדים בפנינו קורבנות שמיועדים להיות קורבן תמיד, אבל נרכש מכספים שנאספו משנה שעברה. מה קורה איתם? שוחטן וקשרים לקץ המזבח, כי דין שער מותר תרומת כסף הנשאר בקופות התרומה, כשמגיע אחד בניסן שמקייצים בו את המזבח. אז הזכרנו המושג בשיעור הקודם, קץ המזבח. זה קורה אצל קורבנות שמשל קורבן אשם שנפל בו מום או מתו בעליה, הם רואים עד רואים בשדות עד שיפור בו מום, פודים אותם וקונים קורבנות נדבת ציבור, קוראים לזה, זה קץ המזבח. קץ המזבח, קורבנות שמעלים אותם, מקריבים אותם בזמן שאין פעילות אחרת על המזבח. ואף אגב, רש"י ממשיך, דלשם תמידים נלקחו ולא לשם עולת נדבת ציבור כגון קץ המזבח. אנחנו מדברים על אותם קורבנות שהיו שנרכשו לשם קורבן תמיד. הועיל ולא חזו לתמידים, קלפי למי דחזו, משום דלב ביתים מתנה עליהם. אם הוצחו כמו כתמידים, הוצחו בסדר, ואם לאו יקייצו בעין את המזבח. מה ראינו מכל זה? שהאפשרות להעביר קורבן מיעודו המקורי, כשאנחנו מדברים בקורבן ציבור, למטרה אחרת, זה בגלל שלב בית דין יתנה מראש שאם נצטרך אותם לתמיד בסדר, ואם לא נעשה אותם, הם יהפכו אוטומטית לקץ המזבח וקורבן עולה. גם תמיד, אגב, תמיד ששחר, תמיד שבהם זה קורבן עולה, זה קץ המזבח גם קורבן עולה. אמנם אחד חובה, אחד נדבה, בסדר. לב בית דין, התנאי בית דין שמושקע בדברים האלו, מאפשר לנו לומר את מה ששמוע אומר פה, קורבנות ציבור סכין מושחתם למה שהן, כפי שראינו בהרחבה ברש"י. רק נזכיר לעצמנו שאנחנו דנים על בסיס ברייתא שהובא בתשמ"א, במעוין הקודם, שבו רבי שמעון הוא היה הדובר. ואנחנו בינתיים בשלב הזה שאין כפרה על עשה דאחר הפרשה, אז מה עם סעירי עצרת? איך סעיר השני מחפר על תומת מקדש וקדשיו? אז אמרנו שלב בית דין מענה עליהם, וההפרשה שלו באופן הלכתי לא קורית עד סמוך להגרבתו, וכל תומה שיראה אחרי הפרשת הראשון להפרשת השני, השני בא לחפר עליו. וכל זה כהסבר בדבריו של רבי שמעון למעלה. ממשיך הגמרא עם קושיה ארוכה. אמר לי רב יוסף ברד רב שמואל לרב פאפה, ומי יתלה לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהן? עם כל הכבוד לרעיון הנשגב של לב בית דין מתנה עליהם, זה לא מתאים לרבי שמעון, ורבי שמעון הוא זה שדיבר על הסירי עצרת, השני למה היא באה וכו'. ואמר רבי דיבה ערבין, אמר רב, ואמרם, אמר רב יצחק, אמר רבי יוחנן, תמידים שלא הוצחו לציבור, אנחנו התייחסנו לזה רק עכשיו. אז אותם תמידים שלא הוצחו לציבור, כי הם נרכשו מכספים של שנה שעברה, ואולי לא הדגשנו מספיק שקורבן התמיד הוא צריך לבוא מהשקלים שנאספו רק עתה, לא מכספים שנאספו משנה שעברה. זה המיוחד, שבאלף ניסן כל הקורבנות ציבור שמקריבים הם בהמות שנקנו מהשקלים שנאספו עכשיו בחודש אדר, זה התרומה החדשה. אז מה קורה עם תמידים שלא הוצרו לציבור? אותם תמידים שנרכשו בכספים ישנים. הגמרא ממשיכה לדף זיין. לדברי רבי שמעון, אין נפדים תמימים. כלומר, אי אפשר לבדות אותם בלי שיפול בהם מום. כלומר, דווקא על ידי מום אפשר לטפל בהם. אבל אם היינו אומרים לב בית דין מתנה עליהם, לא היה צורך לחכות למום. ורש"י בשורה השנייה אומר, לרבי שמעון לב בית דין מתנה עליהם להכשירן לתמידי שנה הבאה, לומר אם יצרו יצרו, אם לאו, אם לא היינו צריכים אותם עד א' ניסן, יהי קדושים לדמיהם, יישאר עדיין קדושה באותם בהמות שיפדו אותן ממעות חולין בלא מום ויוציאם לחול ויפלו דמיהם אותם כספים נשיג על ידי פדיון גם בלימום יפלו דמיהם למותר תרומה ואחר כך יחזרו ויקחו אותם קורבנות אותם בימות שרק עכשיו פדינו אותם נקנה אותם בחזרה מתרומה חדשה ויוחשבו לתמידים. עכשיו רבי שמעון לא אומר את כל זה, הוא אומר אין נפדים תמימים, לא נאפשר את זה. אם היינו, אנחנו רק חוזרים מה שאמרנו, אם היינו אומרים לב בית דין מתנה עליהם, אז מראש היה תנאי שאין צורך לחכות למום. דרך כלל, אולי זה לא ברור לחלק מכם, דרך כלל לא פודים דבר שיש בו קדושת הגוף אלא על ידי מום. אבל אם קיים תנאי בית דין מראש, היינו יכולים לעקוף את זה ולפתות אותם גם בלימום. אבל רבי שמעון אומר אין נפדים תמימים, לדברי חכמים נפדים תמימים. אז בינתיים כל ההסבר היפה של לגבי שני אסירי עצרת והשני ההפרשה שלו הוא סמוך להקרבה בגלל בית דין מתנה עליהם, בית דין מתנים שההפרשה שזה זה רק לפני ההקרבה ממש, זה לא מתאים לרבי שמעון. ועוד ממשיך הגמרא הבא מיני רבי ירמיה מרבי זירא. לא נשכח, הסוגיה שלנו עוסקת בכפרה על עשה דאחר הפרשה. כשאלה, האם יש כזה דבר? אבל אנחנו כאן ממשיכים עם קושיה. והבא מיני רבי ירמיה מרבי זירא, סירי עצרת שקיבל דמן בשני כוסות, כלי שבו מקבלים את הדם. כאן אנחנו מדברים על מצב שכבר נשחטו אותם סיורי עצרת וקיבל דמן כל אחד בכלי נפרד ונזרק דמו של ראשון. שני, למה הוא בא? למה ממשיכים לזרוק את הדם של הסעיר השני? תשובה, על תומה שורה בין זריקה של זה לזה. נדגים את זה, יש כוס ראשון, כשזורקים אדם בכוס ראשון הוא מחפר על כל תומה מקדש וקודשיו עד אותו זריקה. יש כוס שני, אז אם קורה אחרי זריקת הראשון בעיה של תומת מקדש וקודשיו, אפשר שיהיה לה כפרה על ידי זריקת דם השני. עד כאן לא מבעיה לי אלא עשה, עשה כאן במובן תומת מקדש וקודשיו שאמרנו שיש בו עשה, אלא עשה לאחר שחיטה. רבי ירמיה הוא שאל, זה שזורקים דם שני למה הוא מיועד? אז אמרנו פה שמיועד לתומה שקרה לפני הזריקה. אותו לפני הזריקה זה בעצם לאחר שחיטתו, שחטו את שניהם ואנחנו מתארים כפרה שמשיגים אחר השחיטה. רק מה? היה לפני הזריקה. זה מה שהעסיק את רבי ירמיה. אבל עשה דלאחר הפרשה לא כמבעיה לי אצל רבי ירמיה, זה לא אפילו שאלה, זה פשוט שיש כפרה על עשה דלאחר הפרשה. בכלל לא דומה לתחילת הסוגיה שלנו, שעל זה אנחנו אלינו כשאלה. אז כל זה אנחנו איך נאמר, נראה שמקעקעים את כל מה שנאמר עד עכשיו. ניסינו מצד אחד, או שלב אחד, ניסינו להסביר רבי שמעון על ידי הסבר של לב בית דין מתנה עליהם בקורבנת ציבור. לא נראה, הוא לא, רבי שמעון הוא לא הכתובת ללב בית דין מתנה עליהם, הוא לא סובר כך. ועוד כל העיסוק שלנו האם יש כפרה על עשה דחה הפרשה כן או לא, זה לא נושא או בסיס לשאלה, הרי הוא פשוט שיש כפרה על עשה דחה הפרשה, עוד לא אפילו נשחת. הגמרא משיבה דילמה לגבי רבי ירמיה, דילמה אם תמצי לומר כאמר. רש"י מסביר, דילמה אם תמצי לומר כאמר, דילמה תרוויו כמבאי עלי. בעצם לרבי ירמיה היה שתי שאלות, ואחי כמבאי עלי, היי בין זה לזה תקמר רבי שמעון. אמרנו שהסירי עצרת השני בא לחפר על תומת מקדש וקודשיו שאירה בין זה לזה. מה זה בין זה לזה? קודם הפרשה קאי או לאחר הפרשה קאי? האם מדובר שהוא מחפר על תומת מקדש וקודשיו רק לפני הפרשת הקורבן או גם לאחר הפרשת הקורבן? ואם תמצא לומר לאחר הפרשה נמי קאי, שיש כפרה על עשה שאירה אחרי הפרשת הקורבן. בכל אופן יש עדיין מקום לשאול קודם שחיטה או אפילו לאחר שחיטה הזריקה. ועדר לאיהו אפילו הזריקה. ודילמה לא קיימה לן כרבי זירה ולא איפשיטה בעיין. אולי אנחנו לא מקבלים את תשובת רבי זירה ונשאר השאלה כשאלה. אנחנו מסיימים פה את השיעור של היום ונגיד עד כאן שיעורנו להיום.